ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מחוץ לקופסה, שעל פסיכולוגיה. אני אירית שדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו ולדבר על הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. שלום שלום, היום אנחנו נדבר על פוקוסינג ומתארחת אצלי דוקטור רות מסר קוויצקי, פסיכולוגית קלינית. היי רות.
היי רית.
נתחיל מזה שתספרי על עצמך ועל ההכשרה שלך.
אוקיי, אז טוב, את יודעת, עם הפסיכולוגים זה תמיד שאלה, איפה מתחילה ההכשרה בחיים? אני חושבת שאני הגעתי לפסיכולוגיה בין השאר, כי אני בת של מהגרים משוויץ, שעלו לישראל איתי כשהייתי קטנה, והמעבר הזה משוויץ לישראל, לאשקלון, זה מין מעבר כזה מורכב מאוד. גדלתי שם ואחר כך החלטתי שאני בעצם רוצה לעשות את הלימודי פסיכולוגיה שלי בשוויץ. זה אחרי שהייתי בעצמי בכל מיני התנסויות טיפוליות שגרמו לי לסקרנות מאוד מאוד גדולה לגבי התהליכים האלה, התהליכים הטיפוליים. ואז נסעתי ללמוד בשוויץ, ולמדתי שם את כל התארים שלי, למדתי בצוריך, ובצוריך מה שמעניין שיש שם אוניברסיטה, לומדים שם פסיכולוגיה, אחר כך פסיכולוגיה קלינית, ויש שם הרבה מאוד מכונים פסיכואנליטיים, פסיכולוגיית המעמקים, מכון פרויד, שני מכונים של פסיכואנליזה, מכון יונג הידוע על שפת האגם, מכון סונדי, כל מיני אדלר, כל פסיכולוגיית המעמקים מיוצגת שם, וזה אחת הסיבות שנסעתי לשם, ולומדים שם במקביל לאוניברסיטה. ודבר נוסף שבגללו נסעתי לשוויץ, זה כל האינסטיטושנס שיש שם של פסיכיאטריה, יש שם בתי חולים פסיכיאטריים מאוד ידועים ומעניינים, יש שם כפרים שמאוכלסים שם חולים פסיכיאטריים שמנהלים את כל הכפר בעצמם, יש שם כל מיני דברים נורא מעניינים, ותמיד ידעתי שאני אלמד הכי הרבה תוך כדי עבודה. אז הצלחתי לעבוד שם בכל מיני מקומות ולהתנסות בהמון דברים, וזה היה מאוד מאוד מעניין. בסוף הלימודים החלטתי לחזור לארץ, לעשות כאן את ההתמחות שלי, מהתמחות בפסיכולוגיה קלינית, שזה משהו מאוד מיוחד, ייחודי בישראל, אני חושבת שעד היום. והגעתי שוב מעבר כזה מצוריך היפה, השקטה, הרגועה לישראל. זה היה די קרוב למלחמת המפרץ. הלכתי לעבוד בבית חולים גאה, עבדתי במקביל גם ברמת חן, שנפל שם טיל ואיזה יום אחד באתי למרפאה והכל היה זכוכיות. זאת אומרת, עוד פעם מעבר ממקום מאוד שקט למקום מאוד סוער ופרוע נוער. ובהתאם אני חושבת היו גם הבחירות שלי המקצועיות, התיאורטיות, הבסיסיות, שאם לשוויץ יש את הלוקסוס לעבוד בפסיכולוגיית המעמקים ולעבוד בפסיכואנליזות אינסופיות או אנליזות ארוכות, פה היה צורך להגיע למקומות הרבה יותר קונקרטיים, של, וככה הגעתי בעצם ל-CBT. בגאה הייתה, אני חושבת, היחידה הראשונה של CBT. וזה מאוד סקרן אותי, כי הגעתי לפה והבנתי שבשביל לעבוד עם פסיכוטים, או בשביל לעבוד עם אנשים שהם עם חרדות, עם טראומות, אני צריכה כלים הרבה יותר ברורים וקונקרטיים, ואז התחלתי עם עוד CBT תוך כדי התמחות. וזה מאוד מאוד עניין אותי וסקרן אותי ומילא אותי, עד כדי כך שאחרי שסיימתי את הדוקטורט ואת ההתמחות, החלטתי לנסוע לכל האנשים, כי אי אפשר ללמוד אז ממש CBT בארץ, לא היה אז כלום, ממש מסודר. החלטתי לנסוע לאנשים הידועים והחשובים אז בנושא של CBT, אז נסעתי ללונדון לאיזיק מרקס, אבי האקספוז'ר, ואחר כך לפילדלפיה, לאירון בק, שבדיוק נפטר לפני כמה ימים, ולעד נפוע, שם עבדתי במרפאה שלה, מרפאת OCD ו-PTSD נהדרת, ושם שוב למדתי המון. אחרי שנה שוב חזרתי לארץ.
מסע ארוך.
כן, כן, ואז הייתי מאוד מאוד נלהבת מה-CBT. ממש, כי גם למדתי את זה מאנשים הכי שיושבים מאוד חזק בנושא. והגעתי לארץ ותל השומר, ופתחתי שם יחידה קטנה של CBT, ועבדתי ולימדתי והדרכתי, וזה היה היי מאוד מאוד רציני בתחום הזה של, של CBT, של עבודה, של תוכניות טיפוליות, של מנואלים, של... כל מה שהיום הרבה יותר מוכר בקרב המטפלים, שאז עוד היה, היה לו המון המון התנגדות בקרב אנשי המקצוע.
ואז איך הגעת לפוקוסינג?
אוקיי, אז הדרך עוד נמשכה, כי אני חושבת שהמעברים שאני עשיתי מבחינה מקצועית, זה כל פעם היה מין מעבר כזה בין עבודה עם עמימות, עבודה הרבה פחות structured, עבודה עם המקומות הפחות קונקרטיים, מעבר לעבודה הרבה יותר קונקרטית, הרבה יותר מאורגנת, הרבה יותר מנואלית, שזה הכיוונים של ה-CBT. ואני חושבת שאת המעברים האלה, מקונקרטי לעמום, מעמום שוב לקונקרטי, עשיתי כמה פעמים. ואז אחרי שהייתי מאוד מאוד נלהבת ב-CBT ועשיתי המון המון דברים בהקשר הזה, ואחר כך מתישהו התחלתי קצת להתגעגע לעבודה עם רגש. כי כמובן שבכל סוג של טיפול אנחנו פוגשים ברגש ואנחנו עובדים עם רגש, אבל ב-CBT, בעיקר ב-CBT של השנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הרגש מתייחסים אליו כאל תוצאה. לא משהו שעובדים איתו, אלא רואים איך הוא משתנה כתוצאה מעבודה להתנהגות וחשיבה. ומתישהו זה היה לי איכשהו מצומצם מדי. ואז החלטתי ללמוד היפנוזה, והוספתי היפנוזה לארגז הכלים שלי. למדתי היפנוזה שזה גם כלי מאלף, והוספתי אותו, עשיתי לו אינטגרציה עם ה-CBT, כדי שוב לעבוד יותר עקיף, כי ב-CBT עובדים מאוד ישיר על חשיבה, על התנהגות, ויש מטופלים שזה ישיר מדי, שצריך לעבוד עקיף, צריך להגיע לכל מיני מקומות בלי שהם יהיו כל כך בשליטה וירגיש שזה כל כך מאיים עליהם. אז עבדתי בהיפנוזה, מתישהו הבנתי שכדאי למצוא סוג של עבודה עקיפה כזאת קצת אחר, וככה בעצם הגעתי לפוקוסינג. כי מבחינתי פוקוסינג זה סוג של עבודה היפנוטית. הרי יש כל מיני סוגי עבודה היפנוטית, אנחנו לא תמיד קוראים לזה היפנוזה, וגם בשביל המטופלים שנבהלים כשאומרים להם את המילה היפנוזה, הרבה פעמים אנחנו עובדים בהיפנוזה בלי שהמטופלים באמת מרגישים את זה. כל השיטות האלה שרואות, שעושות עבודה של פרגמנטציה, עבודה עם קולות פנימיים וכולי, זה סוג של עבודה היפנוטית לדעתי. ואז הגעתי באיזה דרך די מקרית לפוקוסינג, שזה עוד סוג של עבודה פחות קונקרטית, אבל הפוקוסינג הוא בעצם הדבר שהפך אותי למטפלת אינטגרטיבית, כי אני חושבת ששילוב של פוקוסינג עם טיפול דינמי, טיפול CBT, הוא עושה סוג של אינטגרציה, והופכת את העבודה לאינטגרטיבית. זאת אומרת שבעצם הייתי פסיכולוגית קלינית כבר 20 שנה, עד שאני יכולה להגיד שהפכתי להיות מטפלת אינטגרטיבית. וזה נושא נורא חשוב בעיניי, כי בשביל להיות מטפל אינטגרטיבי, אני חושבת שהפסיכולוג צריך לשבת טוב בתוך שיטות שונות, ולהיות מאוד מאוד מנוסה בכל שיטה שהוא משתמש בה. ולא לערבב את זה מוקדם מדי, אחרת הוא בוחר מעבר משיטה לשיטה מוקדם מדי. אז אני חושבת שהיה בזה המון יתרון שהייתי מטפלת דינמית כמה שנים, ואחר כך מטפלת CBT לפחות 10-15 שנה, ואחר כך עשיתי איזו אינטגרציה, ורק אז הוספתי את הפוקוסינג, שזה עוד כלי, עולם חדש, שלם, שצריך לשבת בו טוב כדי לעשות אינטגרציה שלו בתוך העבודה הטיפולית.
אז בואי נצלול לפוקוסינג, תספרי קצת מה זה פוקוסינג.
אוקיי, אז פוקוסינג החדש בכלי הזה, שזה בעצם כלי של גוף נפש. זאת אומרת, זה כלי שמערב דברים שקשורים לגוף שלנו באופן פעיל ומודע בעבודה הטיפולית. לגוף במובן של תחושות גופניות. הרי הגוף שלנו, גם ב-CBT, כשאנחנו עושים exposure לאנשים עם חרדה, אז אנחנו במודעות מאוד גבוהה לגוף. אבל מתייחסים לזה כאל סימפטומים גופניים, לא כאל שפה. זאת אומרת, אם אנחנו עובדים עם אנשים חרדתיים, ומספרים לנו שהלב שלהם דופק מהר, ושהם מתנשפים, או שיש להם בחילה, אז אנחנו מתייחסים לזה כאל סימנים פיזיים לחרדה. זה הכל, הם לומדים לאתר את זה, הם לומדים לזהות את זה, הם לומדים לא לפחד מזה, ולא לפרש את זה בצורה קטסטרופלית, וזה הכל, בערך. עכשיו, בפוקוסינג, ההתייחסות לגוף...
רגע, ולנשום.
ברור לנשום, אבל זה גם מתייחסים לזה כאל פעילות מרגיעה, פעילות פיזית מרגיעה. לא מדברים עם זה יותר מדי, לא מנהלים עם זה דיאלוג, רואים את החשיבות של זה, ששוב, כשאנחנו רואים את המרובע הזה של פיזיולוגיה, התנהגות, רגש... מחשבות, אז ברור שלפיזיולוגיה יש תפקיד, אבל גם ב-CBT מתייחסים לפיזיולוגיה כאל תוצאה, לא כאל משהו שאנחנו יותר מדי מדברים איתו, מנסים לפרש, להכיר אותו או לדבר איתו. וזה ההבדל, שוב חוזרים לפוקוסינג, זה מאוד שונה. אז אני אסביר קצת איך ג'נדלין, מי שמצא את הפוקוסינג, איך הוא בעצם הגיע לזה, כי זה גם מאוד מעניין. ג'נדלין היה למעשה פילוסוף בשיקגו, יהודי כמובן, גאון כזה, מאוד צנוע. בגלל זה גם אני חושבת שהוא הרבה פחות ידוע מהרבה תיאורטיקנים, מטפלים, פסיכולוגים ופילוסופים אחרים, כי הוא בכלל חושב שהוא לא המציא כלום, הוא מצא את הפוקוסינג. נורא יפה. אפשר אגב לראות וידאוים שלו ביוטיוב, איך שהוא מרצה על הפוקוסינג ומדגים פוקוסינג, זה מאלף. אז ג'נדלין בשנות ה-60 היה חבר של האומניסטים, רוג'רס בעיקר, והם כבר אז עשו מחקר של מה בעצם עובד בטיפול מוצלח. זה לא משהו חדש. כבר לפני 60 שנה, אנשים חקרו, בדקו מה מבדיל בין טיפול מוצלח לפחות או ללא מוצלח. והם ראו אלפי קטעי וידאו של טיפולים מוצלחים מול טיפולים לא מוצלחים. ואז הם ראו משהו נורא מעניין, שמטופל בטיפול מוצלח, כשהוא נשאל כל מיני שאלות, הוא עושה איזה מין כניסה פנימה כזאת. הוא שוהה בתוך משהו שקורה לו ובודק פנימה איזה תשובה מגיעה. זה היה נורא נורא מאלף, כי הוא שם לב שוב ושוב שמטופלים, שעושים תהליך טיפולי מוצלח, יש להם משהו, הרבה פעמים משהו משותף, מאוד מאוד מעניין, וזה מין כניסה פנימה כזאת, ובדיקה פנימה כזאת, והקשבה פנימה, ואז הם נותנים איזושהי תשובה שמגיעה אחרי ההקשבה הפנימה הזאת. ואת זה הוא חקר ובדק והסתכל, ונתן לזה שם. זאת אומרת, הוא אמר, זה אנשים שיש להם מה שקורה felt sense. בעברית, תחושה מורגשת או תחושה משמעותית. זאת אומרת, הם מקבלים מהגוף, אחרי הקשבה, תשובה לשאלה שהם נשאלו. וזה דבר נורא מעניין, כי הוא אמר, וואו, הם לא חושבים, הם לא בראש, הם גם לא ממש ברגש, הם באיזשהו מקום נורא מעניין. אז הוא התחיל לעשות עם זה עבודה ובנה את הפוקוסים, שזה בעצם סוג של הקשבה לפלט סנס, ותהליך שנובע מזה. שמה זה בעצם אומר? שההקשבה לפלט סנס יוצרת את השינוי עצמו, ויוצרת מה שנקרא felt shift, שזה התפנית התחושתית. מתחושה מורגשת, תוך כדי הקשבה פנימה, נעשית תפנית תחושתית. וזה ככה ממש בשתי מילים, התהליך של הפוקוסינג, שזה עולם ומלואו. ואני חושבת שהרי הפסיכולוגיה ההומניסטית הביאה משהו נורא נורא חשוב וכל פעם מזכירה לנו משהו נורא נורא בסיסי בטיפול, וזה ההקשבה. אנחנו מקשיבים באמפתיה למשהו שקורה שם, ואנחנו מהדהדים למשהו, את משהו שהקשבנו לו, וזה הכלים שנלקחו מהפסיכולוגיה ההומניסטית לתוך הפוקוסינג. עכשיו, הפסיכולוגיה ההומניסטית היא פחות גוף נפש, פחות עושה אינטגרציה של הגוף, והפוקוסינג עושה בעצם אינטגרציה של הגוף לתוך התהליך הטיפולי.
אולי תספרי איך זה עובד בפועל?
אנחנו יוצרים קשר עם הגוף שלנו. אנחנו המטופלים, המטפלים עוזרים למטופלים ליצור קשר עם הגוף שלהם, להקשיב למשהו שקורה שם, תחושה מורגשת. עכשיו זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, ולמדתי את זה על עצמי, כי כשאני התחלתי ללמוד פוקוסינג, אז כשדיברו על להיכנס פנימה על הגוף, כי זה ההתחלה של הפוקוסינג, זה לשבת בנינוחות, לעצום עיניים, להיכנס פנימה. אז אני בכלל לא התחברתי לזה. מה זה להיכנס פנימה? מה זה פנימה? איפה זה פנימה? זאת אומרת, הייתי מאוד קשה עם זה, ולקח לי הרבה מאוד זמן, בניגוד להרבה אנשים אחרים שנורא נוח להם, אני רואה הם מטופלים אצלי עכשיו, שכשאני מזמינה אותם להיכנס פנימה, אז הרבה מטופלים מיד יודעים למה הכוונה. וזה גם מראה שהלהיכנס פנימה הזה בפוקוסים, אגב בעברית זה נקרא התמקדות, זה יכול להיעשות בצורות שונות אצל אנשים שונים. הכניסה פנימה זה בעצם סוג של התחברות לתחושות בגוף, ויש אנשים שהם הרבה יותר מתקשרים ומתחברים לתחושה ממש מסוימת בגוף, יש אנשים שזה יוצר להם חיבור לעולם שלם של דימויים, שמזכיר לנו אולי גם קצת את הנושא של אסוציאציות חופשיות, עולם דימויים, זרימה בכיוונים האלה. אז זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, הכניסה פנימה הזאת, וזה משהו שצריך לתרגל די הרבה זמן. זאת אומרת, בקורסים האלה שאני מעבירה בפוקוסינג, יש אנשים שמיד מתחברים לעניין הזה של כניסה פנימה, ויש אנשים שצריכים הרבה יותר זמן, הרבה יותר הקשבה, ואנחנו בעצם מתרגלים מין הקשבה למשהו שבא מבפנים. ואנחנו צריכים לזה המון סבלנות ופתיחות. ועם הזמן אנחנו הרבה הרבה יותר מתורגלים להיות בקשר עם הדבר הזה שבא מבפנים.
רגע, אבל את כפסיכולוגית, איך את עוזרת למטופל להגיע פנימה?
זה משהו מאוד מאוד חשוב בעולם הזה, גם של הפסיכולוגיה ההומניסטית ובטח של הפוקוסינג, זה ללמוד לזהות את הקול הביקורתי. כי הרי הוא מפריע לנו נורא בכניסות האלה פנימה. כי אנחנו מתבוננים בעצמנו, נכנסים פנימה, ושמים לב, וואי, אני לא מרגישה כלום, אני לא מרגישה את הבטן, אני מרגישה שלוחץ לי הקפקף, אז מה זה נקרא להיכנס פנימה או לא, ואז בא קול נוסף. ופה בעצם אנחנו מגלים שאנחנו כבר בתוך איזשהו דיאלוג פנימי, בין קולות שונים. וזה בעצם כבר הכניסה פנימה, שיש שם קול ביקורתי הרבה פעמים, יש שם קול חלש של ילד, יש שם קול שאנחנו לא יודעים מהו, יש שם כל מיני. אז הדבר הראשון שנורא חשוב לעשות אותו, זה ללמוד לזהות את הביקורת שהרבה פעמים פשוט מפריעה לנו להיכנס פנימה. אז זה ההתחלה שאנחנו עוזרים למטופלים שלנו להיות עם מה שמגיע. ויכול להיות שבפעם הראשונה לא מגיע הרבה, ואנחנו עם זה שלא מגיע הרבה, ומחכים, ורואים, ונמצאים שם, ואז פתאום מגיע משהו נורא מפתיע. שזה המתנות של הפוקוסינג. שהרבה פעמים מגיע משהו שבאמת לא ציפינו לו, ופשוט בגלל שהקשבנו, הגיע משהו שיכול היה להגיע רק עם ההקשבה המאוד עדינה הזאת פנימה. שזה בכלל משהו שאנשים לא רגילים לעשות, כי אנחנו חיים בקצב חיים כל כך אינטנסיבי שאנשים לא עוצרים. הם מקסימום עוצרים כי הם חייבים, כי הם חולים. או עוצרים כי הם למדו מיינדפולנס, ואז עוצרים ומקשיבים, אבל אז עסוקים בלהתמקד במשהו מאוד ספציפי, ולהזיז דברים אחרים. זאת אומרת, ההקשבה העדינה הזאת פנימה של מה יש שם, זה משהו שממש צריך ללמוד. אנחנו נורא חוקים מזה כבר.
רציתי לשאול, מתי במהלך טיפול את מחליטה לעשות פוקוסינג, וגם עם מי?
אוקיי. יש כל מיני תחנות בטיפול שכדאי לעשות בהם אינטגרציה של פוקוסינג. עכשיו, קודם כל, צריך לראות שמדובר במטופלת, מטופל, שיש לו אפשרות לעצום עיניים, לשבת בשקט, להקשיב פנימה, זה לא מתאים לכל מטופל. ואם זה מין משהו מאוד כבד עליו, אנחנו לא נכריח אותו לעשות את זה. זה צריך להתאים למטופל ההקשבה הזאת. ברור שללמוד להקשיב לעצמך זה משהו מאוד מאוד חיובי, אבל יש אנשים שהם כל כך רחוקים מזה, שזה גדול עליהם. אז אנחנו לא נבחר בהם. יש סיטואציות טיפוליות שהטיפול תקוע, שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מתקדמים, שאנחנו כל הזמן מדברים על אותם דברים, שיש איזה משהו נורא מהראש, נורא ניתוחי כזה, מאוד לא חופשי, אנחנו כל הזמן תוכנים את אותו דבר, לא מתקדמים את טיפול, ואז יש איזה חשק לעשות סטופ, לעצור, להגיד רגע, בוא נראה, אולי יש משהו אחר לגמרי, שלא שמנו לב אליו, שרוצה תשומת לב ושיכול לעזור לנו במקום הזה. למשל, הייתה לי מטופלת, לא מזמן, שנתקעה באיזה משהו מקצועי מאוד לא מבורר, ודיברנו על זה המון, מה היא תעשה עם עצמה, ומה, לאן היא תלך, ומה היא תעשה, והייתה כל הזמן עם הפרוז והקונס של כיוון מקצועי כזה או אחר, וראינו שגם בזה אנחנו פשוט נתקעים, נתקעות. ואז אמרתי לה, את יודעת מה? בואי נעשה פוקוסינג. הסברתי לה, מה זה פוקוסינג, איך עושים פוקוסינג, בוא נעצום עיניים. עכשיו היא הייתה מאוד פתוחה לזה, היא בן אדם שמאוד פתוח לנושאים כאלה של גוף ונפש, עצמה עיניים, ואז עשינו פוקוסינג, אז באו דברים לגמרי אחרים, שלא היו בשיחה שלנו על הנושא הזה בכלל, שהיו ממש מפתיעים, זה היה כמו מתנות כאלה, שכשאנחנו מדברים שיחה פסיכולוגית רגילה, הן לא מגיעות. ואז הגיעו כל מיני אינפורמציות חדשות לגבי הנושא שהיא הייתה תקועה איתו, וזה היה ממש מפתיע לשתינו. זה אגב גם נכון לגבי בכלל הנושא של לקחת החלטות. לפעמים יש מטופלים שנורא קשה להם להחליט דברים. עכשיו, אני לא מדברת על מטופלים עם indecisiveness של ה-OCD, שזה סימפטום של ה-OCD ולא מחליטים החלטות. אני מדברת על אנשים שצריכים לעשות איזושהי החלטה ולא מצליחים לעשות אותה, ועסוקים בה ועסוקים בה, ואז גם אנחנו שמים לב שאנחנו באותה דרך של עיסוק בדבר הזה, וכדאי לעצור רגע ולראות רגע, אולי הנושא הוא בכלל אחר. אז עושים איזה מין כניסה פנימה של פוקוסינג, ואומרים, אוקיי, בוא נראה מה יש שם שמבקש תשומת לב, שקשור להחלטה הזאת, האם לעזוב את בן הזוג שלי או לא, האם לצאת לקורס קצינים או לא, האם לקנות את העסק החדש הזה או לא, ואז פתאום בא משהו חדש לגמרי, שזה לא לצאת לקורס קצינים או לא, או לא לקנות את העסק הזה או לא, אלא פתאום בא משהו שלישי, אחר, שמוביל אותנו למקום שפתאום מאפשר לעשות את ההחלטה הזאת בצורה לגמרי לגמרי אחרת, וממקום לגמרי אחר. זאת אומרת, זה מפתיע, זה נורא כיף בטיפול, שפתאום משהו נפתח ככה.
תעזרי לי רגע להתחבר יותר. בואי ניקח את המטופלת שעסוקה ביתרונות חסרונות של מה היא הולכת ללמוד באוניברסיטה. את אומרת לה, אז בואי נעשה פוקוסינג.
ואז בסוף הכניסה הפנימה, שזה בעצם סוג של סקרינינג של הגוף, כלומר חלקי הגוף, הכניסה הפנימה זה סוג של סקרינינג, אני עושה לה סקרינינג של הגוף, ואז אני ומגיעה למרכז הגוף, כי ג'נדלין אומר שהפלט סנס הוא בדרך כלל נמצא איפשהו במרכז הגוף, בחלק הקדמי של הגוף, בחזה, בבטן, משם מגיעות התחושות המורגשות. אגב, אן וייזר קורנל, שהיא תלמידה של ג'נדלין, היא אמרה, לא, 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 הפלט סנס יכול להיות בכל מקום, יכול להיות מורגש גם מחוץ לגוף, באיזה מין צד כזה חיצוני, היא הרבה יותר גמישה לגבי התחושה הזאת של הפלט סנס. ואז, אוקיי, אני חוזרת, נכנסים לגוף, נכנסים פנימה, מזכירים לפציינט, אוקיי, אנחנו קודם דיברנו על זה, תוך כדי שהוא בעיניים עצומות, דיברנו על זה שאת רוצה אולי ללמוד מנהל עסקים, ויש לזה יתרונות וחסרונות, ואולי ללמוד משפטים, ויש לזה יתרונות וחסרונות. אז בואי נראה, ניכנס פנימה ונראה אם יש איזה משהו שקשור לנושא הזה, שמבקש תשומת לב. ואז יש איזו הקשבה משותפת של המטופלת ושלי למה מגיע. עכשיו, יכול להגיע משהו אחר לגמרי, מעולם אחר לגמרי, שבאותו רגע אנחנו לא יודעים איך הוא קשור לנושא, אנחנו גם לא מתעניינים איך הוא קשור לנושא, אנחנו רק מקשיבים. מה זה ההקשבה בפוקוסינג? המטופלת מספרת מה שעולה. אז יכולה להגיד, עולה לי תמונה של איזה חתול נורא נורא חמוד, שאתמול ראיתי ושאני מלטפת אותו, והוא נורא חמוד, והוא מסתובב, והוא מחפש את אמא שלו, ואני רואה אותו ברחוב, ואני מתיישבת על המדרכה ומלטפת אותו, זה קרה לי וכולי, ומסתובבת איתו. זאת תחושה מורגשת, זה גם עולם של דימויים, זה כל מיני דברים כאלה, ואנחנו נמצאים עם זה. אני כמטפלת מהדהדת את מה שהיא אומרת. אני אומרת, אוקיי, אז משהו עולה, משהו של תמונה של החתול שליטפת אתמול. אני אומרת את זה בדרך כלל ממש במילים שלה. ואז מתחיל איזשהו תהליך של, שזה הפוקוסינג, של איזושהי נדידה פנימית בין נושאים, בין קולות, בין כל מיני דברים, ועולות כל מיני אינפורמציות, עולים כל מיני דברים. וזה פשוט מעניין, כי זה רלוונטי, זה מהעולם של המטופל, אבל הוא לא חשב שזה קשור לנושא, והוא לא יודע, ואנחנו גם לא מפרשים באיזה אופן זה קשור לנושא. אין פה פרשנות. פוקוסינג זה לא פרשנות. אנחנו פשוט שוהים עם זה. ואז קורים כל מיני דברים.
בעצם איזשהו רצף אסוציאטיבי?
סוג של, כן. גם רצף, וגם עולים כל מיני דברים. אפשר לקרוא לזה אסוציאטיבי? כן, אני חושבת שכן. בגלל זה גם אמרתי שאנחנו...
נהיית איזה שרשרת כזאת.
כן. עכשיו, לפעמים השרשרת בעצמה גם נעצרת. אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, ואז אנחנו שוהים עם הדבר הזה. ובודקים, אולי הוא רוצה להגיד לנו משהו. עכשיו, לא בשפה פרשנית, ולא באיזה תחכום גדול מדי, אלא בסקרנות ונוכחות. זאת אומרת, פשוט סקרנות, מה זה, למה זה עלה, מה זה הדבר הזה? אנחנו שוהים איתו. אנחנו מקבלים אינפורמציה, מקבלים תחושות, שוהים עם התחושות, ואז התחושות גם משתנות. מקבלות צורה אחרת, ואנחנו כמטפלים יכולים להזמין את המטופל לכל מיני מקומות שאנחנו חושבים שהם חשובים בהתמודדות עם התחושות המורגשות, אבל אנחנו יכולים גם להיות הרבה יותר זהירים ופשוט להדהד למטופל את איפה שהוא נמצא. עכשיו, המטופל שומע את ההדהוד שלנו, ואז הוא בעצם שומע את עצמו פעם נוספת. שזה שוב עושה מעגל חדש של תחושות מורגשות, של שהייה, ולפעמים מתקן. ואחד הדברים המאוד חשובים בפוקוסים, בגילוי הזה של הפוקוסים, שבעצם המטופל נותן שם למה שהוא חווה. זאת אומרת, הוא נותן לזה הגדרה, נותן לזה שם, לא בצורה פרשנית, אלא חווייתית. ועצם נתינת השם הזאת, זה סוג של יצירת שינוי, שזה שוב נורא נורא מעניין. זה לא משהו פרשני, אלא הוא אומר, יש לי תחושה בבטן, מין דגדוג כזה. לא, זה לא דגדוג, זה מין עקצוץ כזה. כן, עקצוץ. יש משהו מעקצץ, מפריע, והוא ממש קשוב לזה. ואז הרבה פעמים הקשב לזה, המאוד מדויק וסבלני ונינוח, יוצר שינוי, יוצר תהליך של שינוי.
את מובילה אותו גם לאן זה לוקח אותך, או לאיזה זיכרון, אם זה רק ברמת התחושה כמו יקצוץ בבטן?
תלוי נורא, אני מאוד מאוד זהירה. בפוקוסינג בכלל אנחנו לא מדברים על מטפל, אלא אנחנו מדברים על מלווה. אני מלווה את המטופלת שלי להקשיב לעצמה. להקשיב לפלט סנס שלה, להקשיב לקולות הפנימיים שעולים, ואנחנו לא בפרשנות. אנחנו לא רוצים להבין, אנחנו רוצים להקשיב. יש הבדל, כי אנחנו רוצים להיות מאוד מאוד קשובים ולא לפרש, כי הרבה פעמים פרשנויות מביאות אותנו לראש, למחשבות ולשפה שממנו ניסינו לזוז, ממנה ניסינו לזוז. ואז אנחנו רוצים לחזור לשפה של הפוקוסינג, שזה לא שפה פרשנית. ההזמנה של מטופל, מטופלת בזמן פוקוסינג לכל מיני מקומות, זה יותר כשיש תחושה שהיא נעצרת, והעצירה היא לא לשם הקשבה, אלא לא ברור לאן זה הולך, ואז אנחנו... בודקים מה קורה לה עם הקול הזה שהופיע, מה הקול הזה רוצה, מה היא שומעת שם, מה הוא מבקש. הוא מבקש תשומת לב, אבל אולי הוא מבקש עוד משהו. זאת אומרת, מתחיל איזשהו דיבור מאוד עדין עם הקול הזה שנמצא שם. ואנחנו מאוד משתדלים לא להוביל את הפציינט למשהו שאנחנו חושבים שהוא צריך להגיע אליו, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו מלווים.
אני יכולה לחשוב על מטופלת שמגיעה ואומרת, היום אין לי על מה לדבר.
דוגמה נהדרת. זה קורה. והרי הרבה פעמים מטופלים שמגיעים ככה, השעות אחר כך הכי מרתקות, כי הם לא באים מוכנים, לא באים עם רשימה, אלא באים עם כאילו כלום. ואז אנחנו מזמינים אותם לעצום עיניים, להיכנס פנימה, ולראות מה יש שם שמבקש תשומת לב. זאת ההזמנה הראשונה בפוקוסינג. ואז פתאום בא משהו, שבא מהגוף, בא ממקום שיודע שאין לו משחקים, ואין לו כל מיני עניינים, אלא יש שם משהו שביקש תשומת לב, ואז אנחנו מקשיבים, יש שם הרבה פעמים הפתעות, כי הרבה פעמים אחר כך המטופל או המטופלת אומרים, וואו, איך לא חשבתי לדבר על זה, זה נושא כל כך חשוב, או זה חוויה כל כך חשובה. וככה אנחנו מגיעים לדברים שהם, המטופל לכאורה לא הגיע איתם לפגישה, וכן עלו, עולים בפגישה בזכות הפוקוסים. הנוכחות של המטפל היא נוכחות ככה בקבלה רדיקלית, וזה משהו שכשאני עובדת עם מטפלים לעבוד על, ללמוד פוקוסים, אז זאת עבודה נורא חשובה של לראות שמה שמגיע, זה מה שכרגע חשוב, זה מה שמעניין אותנו, וגם המטופל לומד לקבל את מה שמגיע. עכשיו, הרבה פעמים מגיעים דברים שממש לא רצינו שהם יגיעו, ואז עולה במקביל אצל המטופל קול ביקורתי. מה זה הדבר הזה? לא רציתי לדבר על זה. אני ממש מתביישת בזה. וכולי, ואז אנחנו בודקים, אוקיי, איזה קול מבקש עכשיו תשומת לב? אולי זה קול הרבה יותר חזק, שאומר, אני, יש דברים שאני מתביישת ואני לא רוצה לדבר עליהם, אז אנחנו מקשיבים לזה. זאת אומרת, הרבה פעמים הפלט סנס, יש כל מיני קולות, ואנחנו רוצים להיות קשובים לדבר שהכי ביקש תשומת לב.
אולי ניקח עוד דוגמה, למשל בטיפול CBT. שמטופל לא מתרגל חשיפות והוא מאוד מאוד תקוע.
דוגמה ממש טובה. יש הרי בחשיפות שזה כלי נפלא של CBT. לדעתי זה הכלי המרכזי שה-CBT הביא לנו והוא מדהים, ואנחנו מדברים על הביטואציה ומדברים על התרגלות ושינוי בתחושות של חרדה וכו'. אבל יש מטופלים, ובוודאי מטופלים פוסט-טראומטיים, פובים, שלא מוכנים להרגיש את החרדה הזאת. בגלל זה הם אצלנו. הם לא רוצים להרגיש אותה וגם לא פעם אחת. ואז הטיפול נתקע, כי אנחנו יכולים לנסות לשכנע אותם. לפעמים זה עובד, אבל הרבה פעמים זה לא עובד, שהחרדה עצמה היא סוג של איתות, אזעקת שווא. והם מבועלים בגלל זה, והחרדה עצמה לא מסוכנת, אבל לא תמיד זה עובד. העבודה הקוגניטיבית זאת על החרדה שכדאי להיכנס לשם ולעשות הביטואציה, כי זה מה שעובד בסוף. הכניסה לאזורים של חרדה, למטופלים, לפעמים פשוט גדול עליהם. ואז גם אם אנחנו עובדים קוגניטיבית, וגם אם אנחנו עובדים הדרגתית, זה לא מספיק. וזה אומר שיש שם איזה עניין עם החרדה.
ואז אפשר אולי לעשות קצת משהו דומה לחשיפה בדמיון, להגיד בואי נחזור לרגע הזה שבו הרגשת את החרדה, למשל מטופלת עם פחד מכלבים, בואי נחזור לרגע הזה שפגשת את הכלב.
כן, אבל בשונה מחשיפה בדמיון שאנחנו מובילות, בפוקוסינג אנחנו לא מובילות, אלא אנחנו, בוא נגיד שאנחנו מכניסים את המטופל פנימה, והשאלה היום של הפוקוסינג הוא, מה זה הסיפור הזה שיש לי בכלל עם החרדה? למה אני לא רוצה לפגוש חרדה? אני לא יודעת. אני יודעת שזה לא מסוכן, ואני יודעת שזה לא, שאני לא אמות מזה, אבל אני לא מוכנה לפגוש חרדה. אז גם חשיפה בדמיון לא משכנע. ואז אנחנו נכנסים פנימה, ובודקים מה מגיע שם. ואנחנו עושים גם עם המטופל איזשהו חוזה שאנחנו יכולים לעצור, מה שאנחנו עושים גם ב-CBT, אבל הרבה פעמים בפוקוסים, בגלל שיש לנו דיבור אחר עם הרגש הרבה פעמים, אנחנו יכולים לעצור ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא עוברים את ה-40. אנחנו שוהים עם החרדה המועטה ביותר, ושואלים אותה, או את מה שעולה, מה קורה. ואז לפעמים באים דברים בכלל אחרים, חדשים. היה לי מטופל כזה, שבזכות הפוקוסינג, עלו לו מלא מלא זיכרונות. זה היה חובה, חרדתי מאוד, כילד מאוד צעיר, שהוא לא זכר בטיפול, ושרק בפוקוסינג הוא פגש, והמפגש איתם דרש המון המון הקשבה והמון נוכחות, ובזכות זה שהיינו עם הזיכרונות המאוד חדשים האלה שעלו, וישבנו איתם והיינו איתם והיינו בגוף איתם, אז הפחד שלו מהחרדה ירד מאוד, כי הוא סוף סוף הבין ופגש את החרדה הבסיסית שהוא לא זכר. זה נורא מעניין. במובן הזה זה באמת טיפול אינטגרטיבי, כי בעצם אנחנו מגיעים למקומות של זיכרון שהרבה פעמים ב-CBT אנחנו לא מגיעים אליהם. ובטיפול דינמי אנחנו קצת לפעמים לא עם מספיק כלים להתמודד איתם. אז בפוקוסינג יש לנו אפשרות להיפגש עם משהו של זיכרון, שפתאום ברור לנו למה הפחד הוא כל כך גדול, כי הוא ילד כל כך קטן והוא כל כך חסר אונים ובלי כלים ובלי תמיכה. ואז אנחנו איתו שם, כמה שצריך. זה עוד משהו עם הפוקוסינג, שלפעמים השעות עם התחושה המורגשת, שיכולה להיות גם מאוד קשה, צריכה להיות ארוכה. אז יושבים עם זה ועוד ועוד, וזה מאוד קשה, אבל היא צריכה תשומת לב. אנחנו נותנים את כל תשומת הלב שהיא צריכה, ואז זה הרבה פעמים מאוד ארוך, ועוד פעם, ועוד סשן, ועוד, אבל לפחות קיבלנו מה שנקרא handle, קיבלנו כיוון, קיבלנו משהו עוגן לאחז בו ולעשות עבודה. זה כלי מרתק, כמו שצמה לב בעיניי, הוא ממש מעניין ומפתיע, ומביא כל מיני חומרים שאנחנו הרבה פעמים מפספסים, לא יודעים שהם קיימים בכלל.
כמו למשל מטופלת שנזכרה באירוע שבו שכחו לקחת אותה מהגן.
בדיוק. ואולי שם התחיל בכלל המפגש הראשון שלה עם עולם החרדה. ואז אנחנו שם, אנחנו לא מפרשים, אנחנו לא מבינים, אלא אנחנו שוהים עם הדבר הזה ועם כל מה שעולה איתו. עכשיו זה נורא מעניין, הרבה, אנחנו יודעים שבפוקוסינג עולים דברים שאנחנו יכולים להיות איתם. ואז אנחנו שוהים איתם ונהיה בונד מאוד משמעותי בין מטפל מטופל, בין מלווה למתמקד, שמאפשר שהות עם דברים בסיסיים, ראשוניים, מאוד קשים, מאוד בסיסיים. וזה כמובן גם מאלף.
אני שם אלב לזמן שלנו, והיה מעניין ומשמעותי. ויש לך גם בקרוב קורס במפרשים.
כן, כן, יש במפרשים, אני עושה קורס, ובגלל שהקורס הוא מלמד את הטכניקה, ויש צורך המון המון לתרגל, ואנחנו מתרגלים, אפילו בזום אפשר לתרגל פוקוסים, אז יש גם קורס המשך שמאפשר עוד לתרגל ועוד להביא מקרים, כי הרבה פעמים אנשים לומדים את הכלי הזה, ואז הוא שלהם, אבל הם צריכים המון המון תרגול והמון התנסות, וכמובן שבקורס אנחנו מתנסים בעצמנו עם מישהו שמשתתף, וזה מהלב, זה באמת טכניקה מאוד מסקרנת ומעניינת.
אז תודה רבה.
תודה גם לך.
אז אני הייתי אירית שדות, ונשתמע בפרק הבא.